טוב, אנחנו פחות או יותר בדף ה' עמוד א', להזכירכם, עסקנו בשבוע שעבר בה' עמוד ב', ו' עמוד א', בכל מיני נושאים הקשורים לבית הכנסת, ונפגש עם השכינה. יש פה אמירה שדיברנו עליה בקיצור, בדף ו' עמוד ב', רק לסיים את הנושאים של בית הכנסת, כל הקובע מקום לתפילתו, אמר רבי חלבו, כל הקובע מקום לתפילתו, דיברנו פעם שעברה על החשיבות של קביעת מקום, כי תפילה היא לא סתם דיבור, תפילה זה מפגש, זה מקום, זה עמידה לפני, זה קשר, וכל שאתה חוזר לאותו מקום, ההתחברות הזאת נעשית יותר קלה ויותר אפקטיבית, והחבל הגדול בעידן המודרני, שכל כך קשה למקים את התפילות במקום אחד, שבאמת במיוחד בחורף, במיוחד מי שעובד, מאוד קשה למצוא איזו מציאות שכולנו מתפללים ביחד עם אותם אנשים באותו מקום. אבל רבי חלבו דווקא קישר את התפילה במקום קבוע לאיזה אב, כל הקובע מקום לתפילתו, מתלמידו של מי? אברהם אבינו. כשמת אותו אדם, מספידים אותו, אי חכם, אי ענב, מתלמידו של אברהם אבינו. למה מתלמידיו של אברהם אבינו ולא של יצחק ושל יעקב? הכל עבוד תקנו תפילה. מה הקשר המיוחד? ומי שמעריך, ומי שבעצם נוהג את הנושא של מקום קבוע לאברהם אבינו.
זה שקבע מקום קבוע, היה מקום שהיה מעט שם.
כן, אברהם חזר לאותו מקום.
יעקב פגע באיזה מקום.
כן, יעקב פגע במקום, אברהם חזר למקום.
איזה לא משנה, זה שם, כאילו בדרך כלל.
כן, באיזה מקום מדובר? באיזה מציאות? באיזה הקשר? אתה זוכר? מדובר בסדום, אבל מסופר שהוא חזר יום אחרי שסדום הושמד, לאותו מקום שהוא התפלל עבור סדום יום לפני. זאת אומרת, לא מתואר תפילתו עבור סדום, מתואר מסע ומתן שלו בן השלום, כנראה הוא גם מתפלל, ואחרי שהוא לא הצליח לקדוש ברוך הוא החריב את סדום, הוא חוזר לאותו מקום יום אחרי, ומה הוא אומר באותו יום? אחרי שסדום כבר נחרב, אין משהו להגיד, כי זה כבר נגמר, זה כבר אין משהו. כן, הוא רואה את הקיטור השן, והוא סתם מזדהה עם האנשים, בטח הקיטור הקשן מזכיר לו את מה? את הקשן שלו, האישי, כנראה שיש כאן הזדהות עמוקה, והוא לא אומר שום דבר, אבל הוא רק חוזר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא נכשל, והיה מקום להיות מתוסכל ולעזוב את השם, וכי לאותו יום לא להגיע, הוא חוזר לאותו מקום, מראה שגם אם יש כל מיני תנודות רגשיות, ואני יום לפני אני מלא עם ציפיות, ויום אחרי אני מלא תסכול ואכזבה, אני לא מנתק את הקשר, חלק מהמקום קבוע, שאתה חוזר לאותו מקום הפיזי, למרות שאתה במצב נפש קצת שונה, לפעמים אתה במצב שהצלחת, לפעמים אתה לא כל כך טוב, אתה חוזר ומתמיד בקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. ובנוסף לכך, יחיאל, מה מתואר אברהם? הצד השווה בין יצחק ליעקב, שתפילתם מתואר בלשון דיבור. ויצא יצחק לסוח בשדה, ויפקע במקום, לשון פעיל, לפחות לא לשון מילולי, אבל לשון פעיל, הוא פוגע, עושה משהו. איזה מילה מתאר את תפילתו של אברהם אבינו?
עמידה.
עמידה, סתם עומד שם. ודאי שהוא אמר משהו. אבל התורה לא מעניין את התורה, מה הוא אמר, מה הוא לא אמר. השכבה הבסיסית של תפילה, שאתה עומד מול השכינה, שאתה יודע שאתה עומד, לא יודע אם אמרתי לכם לפני כן בקיץ, אבל כשאנשים ניגשים אליי ושואלים אותי, איך לתקן את התפילה, איזה ספר לקנות כדי באמת להבין את התפילה? אני אומר, הצד ראשון, תשכח מהמילים, אל תחשוב מה אתה אומר, אל תתכוון לשום דבר, רק תתרכז, תנסה לשמור בראש שלך, בלב שלך, כמה שאפשר שאתה עומד מול השכינה. רק תשמור את ההיכרות הזאת, את המודעות הזאת, תשכח מהמילים, המילים מאוד יבואו. כי עיקר של תפילה, כפי שדיברנו, כפי שהיינו ברב חיים, זה לשמור את הכוונה שאתה עומד מול השם. ולפעמים אנחנו מאבדים את המודעות הזאת, אנחנו מתפללים לעצמנו אפילו. חושבים על כל מיני דברים, אפילו דברים הגונים ומתאימים, אבל לא מכירים ולא מספיק חשים את העמידה לפני השם. אם נדלק קצת לגמרא בדף כ"ח, נכנסו תלמידיו של רבי אליעזר לפני שהוא מת, ושאלו אותו, תן לנו כמה הנחיות אחרונות לפני שאתה מת. אז מה הוא אמר להם? הוא אמר להם כל מיני דברים, הקטע הסופי, הנקודה הסופית שהוא אמר, הוא כשאתם מתפללים, אומר בליעזר, כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים. וזה המקור לביטוי הידוע, המפורסם, דע לפני מי אתה עומד. זאת אומרת, לא דיבר איתם על כוונה זו או אחרת, וכוונת המילים, ומה הפירוש של מילה זו או פרק זה. הבסיסי, שאדם יודע שהוא עומד מול השם, והוא שומר את המודעות הזאת, הוא משמר אותה, והוא חי אותה, ומזה באה התפילה. אז אברהם הוא שהצטיין, כמו ראשון, הוא בנה את השכבה הבסיסית, את התשתית, תשתית אל המקום אשר עמד שם, וזה מאוד מתאים, כי לאברהם לא היה שום דבר להגיד, כי הוא כבר נכשל, אין לו, עבור מי הוא מתפלל באותו יום, סתם כבר נחרד, ואין אנשים, אין תושבים, אין אוכלוסייה, אין עיר, הוא לא מתפלל, הוא סתם עומד, כמובן שהוא אמר משהו, ודאי שהוא אמר משהו, אבל לא מעניין אותנו מה הוא אמר, כי הוא חיווה את התפילה כאיזה אקט של מפגש והכירות וחזרה והתחברות בכל מיני מצבים לאותו מקום, והמקום מייצב את הווריאציות בסיטואציות השונות בחיים. אתה חוזר לאותו מקום. כשאני חוזר, למשל דניאל, אני נכנס לבית המדרש ביום הכיפורים. אני כאילו נמצא במקום שהתפללתי כבר 25 ימי כיפורים. אני אפילו מכיר את הריצוף, יש קצת איזה בלטה שקצת חלש, שקצת לא הדוק, הוא קופץ כל הזמן. אני חוזר לאותן חוויות, אני לוקח לי חצי שנייה להיכנס לרוח של ימים נוראים, כי אני זוכר את הרבה מותר זכנה לברכה, ואני זוכר את כל התפילות והמקום, מחזיר אותי, המקום סוחב אותי חזרה לאותה חוויה ולאותו חזון, הייתי אומר. אז זה הכוח של מקום קבוע, ולצערנו, החוויה הזאת, הרווח הזה קצת חסר, כפי שאמרתי לכם לפני שבוע, כדאי מאוד להקביל לשבתות לפחות, אם לא עכשיו, לפחות עכשיו בישיבה, במיוחד כשאתם מקימים בית, לנסות למקד ולרכז את התפילות לפחות בשבת, במקום אחד, וזה יעזור הרבה לתפילות. ובוודאי, בוודאי, גם לא, גם בחול, לנסות לפחות בשחרית, שהיא התפילה העיקרית, להתפלל באותו מניין, ובאותו מקום. חלק מהבעיה מכך שאנשים מתפללים ביישוב פה, ויש הרבה בעיות פה, חלק מהבעיה מי שמתפלל ביישוב, אין לו מקום קבוע, כאילו נכנס לחדר הזה וחדר אחר, ויום שלישי מתפלל עם הקבוצה הזאת של אנשים שהגיעו, יום רביעי, מטבע הדברים המעניינים האלו, אין לנו קבוצה רצינית, שגרתית, יומיומית, קבועה, יש כל מי שבא מתפלל, זה הופך לבית חרשת למניינים, המושג הזה בית חרשת, מרבה הרבה מהחוויה המתמדת של התפילה שאתה נמצא בה. אז לפחות מי שכן מתפלל ביישוב, מאוד מומלץ להתפלל באותו מניין כל יום ובאותו מקום. לפחות, לא מסתובב ולא למד פה יום ראשון ויום שני מקום אחר, לנסות למכה, תבחרו מניין, אני לא חלילה וחס מוכר, לאף אחד לא יגיע למניין בישיבה, אבל מי שכן בוחר באופציה הזאת, לפחות להגיע למניין ספציפי, מקום ספציפי, ולנסות לקבל מה שתכף, כי אחרת אתה מסתובב בישיבה 4-5 שנים, ואין לכם כלים לדעת מה זה להתפלל במניין. ואני רואה את זה בציבור המודרני, שלא יודעים מה זאת תפילה. התפילה זה לא סתם להופיע ולהתפלל ולהגיד יש מרבה. יש חוויה הרבה יותר אורגנית והוליסטית לתפילה. מעבר לאיפה התפללת וכמה אמן ענית לקדיש. אז זה הגמרא פה בדף ו' ובית, אמר רבי חלבו, כל הקובע מקום לתפילתו. אחר כך יש לגמרא סדרה של שכר. מי שהולך ללמוד, השכר הוא ככה. כשהכוונה היא לא השכר, אלא המהות, הגרעין, הנקודה החשובה. אז יש כאן כמה הפתעות. כן? אמר רבי זירא, איגרא דפירקא, השכר, למי שמגיע ללמוד שיעורים בציבור, מה זה איגרא דפירקא? אגר זה השכר. לפונצר אגרא, לפונצר איגרא, אז מה הייתי אומר? איגרא דפירקא, מי שמגיע לשיעורים, הלימוד, התוכן, הוא יוצא עם קצת תורה מתחת בפסק שלו. אז רבי זירא אומר בשורה השנייה הרחבה, איגרא דפירקא, ריאתא. מה זה ריאתא? הריצה, התרוצצות. זה מעניין, כן, זה השכר היחיד, מי שמגיע ללימוד, שהוא רץ, שהוא ככה מתרגש, שיש אקשן, שיש אנרגיה. אז כנראה שהכוונה כאן, לא אנשים שבאמת לומדים ושומעים את הלימוד ויודעים מה שלמדו, כי זה פשוט בזירה, לא חייב להגיד לי מה השכר למי שבא ללמוד ולומד. הכוונה היא מי שבא ולא כל כך לומד, אם בכל זאת יש שר בכך שיש הזדהות והתרגשות וציבוריות ויש מודעות וכבוד לתורה. וככה כנראה מגמה של רבי זרה. מי שלומד לא זקוק לאיזה הנקה של רבי זרה, לאיזה פרס או מדליו, לומד, לומד. וזרה טוען גם מי שאינו לומד, גם מי שאינו מבין, יש עניין במישור הציבורי, בזירה הציבורית, לכבד את התורה, לקיים שיעורים שאנשים נוהרים אליו ומגיעים אליו, לתת שיעורים שאנשים יכולים, זה בעצם מהפכה, הייתי אומר מהפכה של דור שלכם, בדור שלי כשהייתי צעיר, בחוץ לארץ לא היו שיעורים בבתי כנסת, בעולם של דתי לאומי, המדען האורתודוקסי, לא למדו כלום, שבועות היה בית הקברות, לא היה אף אחד שהגיע בשבועות, שקט טוטלי. היום אתה מגיע לכל בית כנסת, יש מומה, יש אקשן, יש אוכל, יש שיעורים. כמה אנשים באמת לומדים? אני לא חושב שמחסת ללמוד פלטה. לא חושב שיש הרבה יותר ללמוד, אבל יש חיבור ללמוד, יש מודעות ללמוד, יש זה שאנשים מגיעים בליל שבועות ועושים פה אירוע ולוז של שיעורים. יש חשיבות בעצם, זאת אומרת, לפעמים יש מדד, אנשים מפעילים מדד יותר מדי אבסולוטי ויותר מדי שמרני, ואינם לומדים. מה זה שווה? אני נותן שיעורים בצבא, נותן שיחות, אני כל פעם אחרי שיש תרגיל או פעולה בשטח, אני נפיל לתת, מה ייחו מהשיעור הזה? לא יפכו להיות תלמידי חכמים. לא, הקטע הוא לא רק כמה אנשים יעלו בלימוד, אלא איזה התייחסות תהיה לתורה. איך אנשים יראו את התורה? איזה כבוד התורה יהיה בעולם? אם אנשים יתייחסו לאנשים דתיים, אנשים תורניים, תראה איזה אנשים מיוחדים, איזה מכובדים, איזה כבוד, איזה אצילות, איזה מסירות נפש. אני לא לומד תורה, אבל אני אוהב לומדי תורה, שהם שמעים את אהב לידך. זה בעצם חלק ממה שרבי זרה טוען. איגרא דפירקא ריתא, תסתכלו ברש"י, הוא גם מדגיש נושא נוסף. איגרא, עיקר קיבול שכר הבריות, הרצים לשמוע דרשה מפי החכם, היא שכר המרוצה, שהרי רובם, רוב האנשים, אינם מבינים להעמיד הגרסה, ולומר שמוע מפי רבה לאחר זמן. כאן יש התייחסות לעוד סוג של אנשים. אפילו אנשים שיודעים את השיעור בשעה שהשיעור ניתן, הם לא יכולים אחר כך לשחזר את השיעור, לחזור על השיעור, לשלוף את המידע, כן? אני כל הזמן מדרבן אתכם, דוחף אתכם. שיעורי חזרה, טבלאות, אדם עוצר אותך ברחוב, שדברי תורה שמינים בפיך ושינם בלבנך, שמי שעוצר אותך ברחוב, תדע להשיב לו תורה, תדע להיות אדם שיודע תורה, יש דעה נכון בתורה. יש מצווה ללמוד תורה, יש גם מצווה לדעת תורה. מי שאינו יודע תורה, אינו מקיים מצווה. כתוב בפרקי אבות, מי ששוכח דבר מלימודו, חייב בנפשו. ישמרו לכם, פנשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן ישם לרפך כל ימי אחייך, יש גם עניין לדעת את התורה. אבל גם מי שלא יצליח לדעת ולשמור ולשלוף ולמסור, גם מי שלומד, ובזמן שהוא לומד, התורה עוברת בתוך נפשו, עוברת בתוך האישיות. גם אז יש חשיבות. פעם היה לי רב שתמיד ציטט מדרש, שלימוד תורה זה כמו מי שלוקח מים בדלי, ויש בדלי כל מיני חורים. אז עד שמגיע חזרה הביתה, אז המים יוצאים מהדלי, ואין מים בדלי, כי הכל יצא דרך החורים. שואל למדרש, נו, מה הרווח, מה אתה רואה בכך שהוא שאב מים בדלי? הוא אמר, שדלי עכשיו יותר נקי. הדלי עכשיו יותר טוב, כי המים שטף את הדלי. אז גם מי שאינו זוכר שום דבר שהוא למד בתורה, עצם החוויה, כן? רוב אנשים בחיים המודרניים לא ילמדו למדנות, לא ישבו שם ליד גמרא בברכות ערב וישבו ויעמיקו ברשב"א וברמב"ן ובתוספות. רוב הלימוד שמתקיים עליו היום בבעל הבית, אפילו הלימוד התלמודי, הוא לימוד דף יומי, לימוד מודרך. אנשים בדרך כלל, מי שלא ממשיך בחינוך, מי שלא ממשיך בכולל, מי שלא ממשיך בקושי, אפילו הוא מצליח ללמוד גמרא, הוא ילמד פה ושם כל מיני דפי בקיאות ולימוד בקיאות ולחסות כמה מהשעה שהוא יכול. אז למה אנחנו משגעים אתכם בישיבה ללמוד עוד רשב"א ועוד תוספות ועוד רמב"ם ועוד סברה? שתכירו פעם ראשונה בחיים את הגדלות של תורה, שתכירו שזה רצון השם, שתכירו שזה לא סתם פרטים מפוזרים, אלא מערכת רצון מאוחד, רצון סיסטמי, רצון מערכתי. זאת הכוונה שלנו, שתכירו, שתראו פעם ראשונה ואולי פעם אחרונה, פעם אחרונה, פעם יחידה בחיים, שתראו מה זה הגדול של תורה, מדברים על תורה, מחשיבים את התורה, משקיעים את תורה, מה זה תורה? עוד פרט ועוד פרט ועוד הלכה, שנציע איזה ספר הפרחה, שכולם ידעו איך לברך ואיך, מה זה כל השיגעון וכל ההשקעה וכל הטירוף על לימוד תורה, כי כל נקודה זה רצון השם, שתראו את זה פעם אחת בחיים. אז זה בעצם המגמה של רבי זירא. לתת לאנשים, גם אנשים שאינם יושבים ולומדים כל דף וכל מסך דף וכל, יש ביטוי מאוד מעניין במדרש, בפרשת במדבר, כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הרים, מקפץ על הגבעות. יש הרבה דימויים שחזל מדביקים לאותה תמונה של מדלג על הרים. בדימוי אחד שחזל מבין, אפילו אדם שדולג מדף לדף, ממקום למקום, גם תורתו נשמעת וגם תורתו מקובלת. זאת אומרת, התורה הרצינית, היסודית, היא לא מדלג ממקום למקום, אלא ב' וג' וד' וו', אחר שסיימתי ברכות, אני עובר לשלב הבא, ולדף הבא, מסודר, מערכתי, מונחה, כדי שלמד את התורה. אני סתם לא דולג ובוחר כל קטע מאן שאני רוצה. מצד שני, יש הרבה אנשים שכך לומדים תורה, אולי אינם יכולים ללמוד בדרך אחרת. אז גם זה מקובל הקדוש ברוך הוא אומר. אז צריכים בעצם לראות את העולם של תורה כעולם מדורג. יש את אידיאל, צריכים לשאוף לאידיאל, צריכים להשקיע באידיאל. מצד שני, להשאיר מקום לכולם לאחוז בתורה, לאחז בתורה, להיות חלק מהחוויה התורנית. ולא רק אנשים שימשיכו וישבו בכולל וילמדו 20 שנה. מצד שני, לא להוריד את השאיפות, ולא להוריד את הרעב. אתה בסדר, מה זה לימוד תורה? ושניות פה ושם. אני זוכר, סבא שלי מאוד כעס עליי. סבא שלי, זכרונו לברכה, מאוד כעס עליי, כי הוא שמע פעם ראשונה שאני מגיע לישיבת בני עקיבא. אצלו, מה זה ישיבת בני עקיבא? אתה נמצא בשדה כל היום, קוצר את החיטה, ונכנס לבית המדרש לאיזה שעה ללמוד כמה משניות. כך הוא חשב, ישיבת בני עקיבא. הוא בא מהישיבות הגדולות באירופה, הוא בא מסלובקיה, והוא ככה לגלג עליי, מה אתה עושה? אתה לא רציני, אתה בכלל לא רציני, אתה תלמוד כמה משניות. ככה אנשים חשבו, וזו עבודה שלנו, האחריות שלנו, להחזיר תורה רצינית ויסודית ועמוקה, לעולם היינו, לעולם שלנו, לקיבות שלנו. מצד שני, לא בצורה אליטיסטית שמוציאה ומרחיקה אנשים שיגיעו פה ושם לשיעורים. אני לא חושב שיש יותר הישגיות בתורה היום. יש יותר שיעורים, יש יותר אקשן, יש יותר תעניינות, יש יותר... ככה להיות אדם שיודע תורה לא להגיע לשיעורים. להיות אדם שיודע תורה זה ללמוד תורה. זה שאתה מגיע להרבה שיעורים, והרבה מפי שלוש, אתה לא תדע. תורה זה רק מה שאתה קונה מעצמך. רק שאתה, מה שאתה מפנים, מה שאתה קונה וקורא בצורה אישית. זה שאתה מגיע לעוד שיעור ועוד שיעור, כמובן בישיבה, אז מקבלים את הכלים, מגיעים לשיעורים. אבל זה שאדם בגיל 50 הולך משיעור לשיעור, זה לא הדרך, אתה לא יכול לספור כל מיני מידע מאנשים שכאילו מציגים לך במגש עוד שיעור ועוד שיעור. בסדר, זה גם טוב שאנשים אוהבים את התורה ומכבדים את התורה ומעודדים את התורה. כתוב בפרשת, נו, פרשת כי תבוא הרוע שלא יקים את דברי התורה הזאת. מה זה הרוע שלא יקים? הרי כל הרועים, אז מה זה שלא יקים? אז נחלקו הראשונים, מה זה שלא יקים? ויש עניין להיות אדם שמקים את התורה, יצחם מן המחזיקים בה. אדם שאינו לא לומד תורה ומחזיק בתורה ומחזק את התורה. זה כנראה הכוונה של רבי זירא. והבעיה למשהו דומה. אמר הבעיה, איגרא דקלא דוחקא. הוא מדבר לא על לימוד תורה השנתי הכללי, אלא לימוד ספציפי לקראת החגים. איגרא דקלא. זה המקור לאיזה ביטוי קלא? ירחי קלא. זה המקור לכך שמסדרים שיעורים לפעול לימוד לפני החגים, וקוראים לשיעורים המיוחדים ירחי קלא. מילה מאוד מעניינת, שחג נמשל לחופה, ירחי קלא. אז זה המקור שלפני חגים, מכינים קצת ללימוד תורה, כתוב במסכת מגילה, משה רבינו תיקן לישראל, שיהיו לומדים 30 יום לפני החג, ואז מנהג יפה, בני ישיבה. ככה לקבל לעצמכם, כל פעם שחג חשוב מגיע, 30 יום, פורים, חנוכה, 30 יום לפני החג, קצת להכיר את החומר, לעבור על המשנה ברורה, לעבור על הנושאים המחשבתיים, אם זה מגילת אסתר, לעבור קצת לפני שזה יום לפני, ואתה נכנס לבהלה, או אני לא מכיר מגילת אסתר, בוא אני אכתוב כמה שעות בהכנת מגילת אסתר. לשים לעצמך איזו עזקה פנימית, איזה לוח פנימי, אז 30 יום לפני הפסח, אני כבר מתחיל יום אחרי פורים, להכיר קצת את החומר. אדם לא נכנס לחג, יהודי לא נכנס לחג בלי שהוא פונה, בלי שהוא קצת מכיר. אז זה מה שהבעיה טוען. איגר דקאלה, השכר של אנשים שבאים לערכי קאלה, דוחקה. זה שכולם, יש הרבה דוחק, אין מקום, כולם נדחקים, יש פה דורסים, אחד דורס על השני, יש התעניינות, יש אינטרס, יש חשיבות. אותם דברים, אבל הבעיה התייחס ספציפי לערכי קאלה, רבי זר התייחס ללימוד הכלומי השנתי. אחר כך בא רבה, ורבה תראה משהו מעניין. איגרא דשמייצא סברא. כשאדם לומד תורה שבעל פה, אז החלק החשוב הוא הסברה. בתורה שבכתב, אדם שקורא תורה שבכתב, אדם שיפתח מספר עזרא, ויקרא פסוקים, רב שלא מבין שום דבר, הוא רק קורא פסוקים, יש לו זכר, יש לו מצווה, יש בתורה שבכתב מצווה אובייקטיבית, זה דבר השם. כל מילה שאדם קורא, יש חשיבות, הוא מצטט ריבונו של עולם. מי שפותח מסכת ברכות וסתם קורא, לא שווה כלום, לא נחשב כלום. אין לו שום הבנה, ושום סברה, ושום הפנמה, ושום... זה כלום, אין כאן חשיבות למילים עצמם. יש חשיבות להיגיון, המילים זה רק מילים שרבינו ורש"י כתבו, כי לפני שכתבו לא היו מילים, זה הכל היה תורה שבעל פה. זה עיקר הסברה, והידיעה, והמושגים, והרעיונות. אז איגרא דשמייצא סברא. זאת אומרת, בניגוד לתורה שבכתב, שיש שכר, יש עניין גם לאדם שקורא סתם, בתורה שבעל פה זה הכל עניין של הסברה. לא צריך להיות, כפי שאמרתי לכם, סברה ולמדנות, זה יכול גם כן להיות בקיאות וסיבוב ולשים קטגוריות ולדעת להבחין בין חומר לחומר, בין נושא לנושא. לא צריך להיות דווקא אדם שמנתח את הסוגיה ומלבין ונותן איזו אנליזיה פוליסטאית. גם אדם שלומד וגם אדם שמכסה את הדפים, יש לו את השכר של שמייצא כדי שרשי טוען, איגרא דשמייצא סברא, ורשי מוסיף, שהוא יגע וטורח ומחשב, להבין טעמו של דבר. הבעיה בתורה שבעל פה. למה אנשים אוהבים תנ"ך ושונאים תורה שבעל פה? כי תנ"ך אתה קורא פסוק ואתה מיד נמצא מול ההבנה, מול ה... אתה מכיר אותו. כלומר, עד שאתה שובר את הראש כמה שעות טובות, אז אין לך אפילו נקודת מוצא, אין לך נקודת התחלה. העיקר בגמרא זה יגיעה וטרחה ועמל והשקעה ועבודה ולעסוק בדברי תורה, וכמובן שתורה... שבעל פה, תמות שבעל פה מפריך את האדם, כאילו מתיש את האדם. וזה לוקח משמעת וגבורה וכוח ואמיצות ומסור למפעל הגדול של מסורת חז"ל ששמרה עלינו במשך 2,000 שנה. אז לא להיבהל ולא להירתע מההשקעה, מהעמל, מהיגיעה. היגיעה בתורה שבעל פה היא מובנה, בלדין, מובן מאליו, הוא חלק מהחוויה. אף אחד לא יצליח בתורה שלו הרבה, ובכוונה, ככה זה המסוג, כי לא רוצה שזה יהיה דבר פתוח וחשוף וגלוי. תורה שבכתב גלוי לכל, גם לנחרים. תורה שבעל פה אומרת, הגמרא במועד קטן, אסור ללמד דברי תורה שבעל פה. למה? כי תורה שבעל פה זה הכל הסודים, זה לשון המשותף בכל יהודי. תורה שבכתב יש מסר בינלאומי. קראנו פרשת בלוך, יותר מוזמן להר סיני, כדי שהוא יפיץ את המסרים הבינלאומיים האוניברסליים של התורה. וככה קרה בהיסטוריה, תורה עברה, תורה שבכתב עברה לכולם. תורה שבעל פה זה משהו מיוחד עבור יהודים. אי אפשר ללמוד תורה שבעל פה, אין לך מסורת, אין לך רבי. היו מעט, היו בודדים במשך ההיסטוריה שלמדו תורה שבעל פה בלי רבי. קוראים לזה באנגלית אוטודידקטיק, מי שלימד את עצמו. החזון איש היה אוטודידקטיק, החזון איש לא היה לו רבי, לא למד בישיבה. הוא לימד את עצמו. אבל היו מעט בודדים, רוב אנשים שלמדו תורה שבעל פה, קיבלו את זה מרבותיו, הרמב"ן. כי הרשב"א קיבל מהרמב"ן, הריטב"א קיבל מהרשב"א, כולם קיבלו אחד מהשני. זה שקיבלת לא מכריח אותה להסכים, אבל נותן לך את הכניסה לתורה. אז אלו הם שלוש הדרשות, הייתי אומר, האמירות של רבי זרע, אביי ורבא, שקצת מפתיעים. מה זה איגרא דפירקא? ריאטא, זה שאתה רץ, זה שאתה מתרגש, אתה מזדהה. איגרא דקאלה, מה השכר למי שמגיע לשיעור לפני החג? דוחקה, שיש כאן מהומה, יש כאן אנרגיה לקראת החג. איגרא דשמייצא, סברא, שאדם מתבונן ומבין. בסוף הגמרא בדף ע"ב יש דרשה גם כן מעניינת, פרובוקטיבית אפילו. הגמרא למטה מביאה את הפסוק בסוף קהלת. קהלת זה ספר קשה, ספר לא קל. זו דרשה של רבי חלבו, אז זו אותו רבי חלבו שנתן את הדרשה של אברהם אבינו, אז אנחנו ממשיכים בדרשות של רבי חלבו. אמר רבי חלבו, שש שורות לפני הסוף, אמר רב הונא, כל אדם שיש בו יראת שמיים, יש לאדם יראת שמיים, דבריו נשמעים. דבריו נשמעים. מה זה דבריו נשמעים? הפשטות היא שאחרים יקבלו, אחרים יקשיבו, אחרים יצייתו לו, יסכימו איתו. כל דבר שהוא מאיר, אנשים יקבלו כדבר סמכותי, כמשהו רציני ומשמעותי. למה? מה הדרשה? כי הוא דורש שנאמר סוף דבר, הכל נשמע. את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל אדם. אז הפסוק מפורש, סוף דבר הכל נשמע. אז אנחנו מסבירים את הפסוק סוף דבר הכל נשמע, זה כאילו פסוק מסכם של שלמה, סוף דבר הכל נשמע, סיפרתי לכם על כל מיני דברים בעולם, אבל העיקר הוא יראת שמיים. סוף דבר הכל נשמע, תקשיב לי, אומר שלמה המלך, שהעיקר הוא יראת שמיים. אבל רבי חלבו דרש את הפסוק אחר, סוף דבר הכל נשמע, הכולם ישמעו לאותו אדם שיש בו יראת שמיים. מה הקשר? מה הקשר בין יראת שמיים לבין זה שאנשים ישמעו אליך ויקבלו? מה הקשר? אז כאן אני רוצה להתייחס לשתי נקודות. נקודה אחת שרב קוק העלה, לא אצלנו, אלא במקום אחר. נקודה אחרת שלדעתי טמון בקטע מדרשי במקום אחר. רב קוק סיפר הרבה פעמים שהכפירה המודרנית היא תוצאה לא מכך יש לאנשים התמודדויות תיאולוגיות וספיקות, בעיקר הכפירה המודרנית רואים רב קוק בעיקר בספר עדר היקר, ספר שרב קוק כתב על החותן שלו, זה קורא לו עדר היקר. אז רב קוק טוען, למה אנשים כופרים בעידן המודרני, לא רוצים לשמוע לדעתיים, לא רוצים לקבל דעת, כי יש בתקופה המודרנית רגישות מיוחדת למוסריות, לערכים, במיוחד אחרי המאה ה-19, שסיביליזציה התמוטטה, וכל המבנה הקלאסי התמוטט, והדאטה הקלאסי, הדאטה המיוסד התמוטטה, אנשים מחפשים איזה משהו, איזה מושג מכונן, איזה ציר לבנות עולמם מסביבו, ורובם בחרו בציר הזה של המוסר, של הקאנט, של המאמירו קאנט, של המוסר, של הערכים, של האתיות, של... זה מה שאנשים בחרו, הנעימה האוניברסלית, ההומניסטית, הערכית, המוסרית, ופתאום שמגלים אצל דתיים או אצל אנשים ששומרי תורה שאין להם את הקוד המוסרי הזה, אז דוחים ושולמים את כל העולם הדתי והרוחני, כי הוא לא מוכן לקבל עולם שאין לו תשתית מוסרית. אז הבדיקה של אנשים מול בני תורה היא מאוד קפדנית, הייתי אומר אפילו קיצוני, הנה תראה, הוא לא משלם את המיסים שלו, אני לא רוצה להיות דתי, הוא ככה לא משלם את הדוח שלו, כאילו מחפשים את הפשעים האלה המוסריים, וזה מוביל אותם לכפירה תיאולוגית. וגם להגיד, אנשים חדשים, יש תמיד אנשים שיגזו, יש תמיד אנשים שיהיו להם ערכים, במקום ככה, לא צעד בטבע אנושי, אומרים שכנראה שכל התנועה הזאת התורנית הדתית היא תנועה פגומה, היא תנועה לא ראויה. אז זה מה שרב קוק טוען הרבה פעמים, וכמובן החובה שלנו לחיות חיים מוסריים, כדי לא לתת לכופרים ולמינים למיניהם סיבה ותירוץ לכפור בדעת ולעזור לדעת, כשאנחנו נעמיד כאן עמדה ברורה, מוסרית, עקרונית, אידיאליסטית, אנחנו שומעים את החוק, שומעים את המוסר, ולא לחבר השם שמיים. אז אני שומע קצת הדין, למרות שמיכל ברוך חי בעידן המודרני, שאם אתה חש שאדם מולך הוא ירא שמיים, שהוא שומר תורה, שיש לו קוד מוסרי, שהוא מכבד את השם, שאתם צריכים לכבד את הזולת, אז אתה יותר מוכן לשמוע, להקשיב, לקבל מוסר, לקבל תוכחה. ברגע שאתה שומע, זה כמובן הפקוויטיות, היא הבעיה, הייתי אומר, המרכזית בחיי משפחה, כן? כי רואים את ההורים משדרים מסר, ורואים שהם לא תמיד חיים את אותו מסר. כן, אלא מיטל תמיד הפציר בנו, לא להעמיד סיסמאות, ולא להעמיד פרצופים מול הילדים במשפחה. כי ילדים במשפחה, הם יכולים לראות מעבר למסכים, כולנו מלבישים, כולנו לובשים מסכים בציבור, בזירה הציבורית, בזירה הקהילתית, הילדים רואים, אם ילדים רואים את ההורים, משדרים מסר אחד, ולא חיים את המסר, אז בעצם כל החינוך נחשב, כל החינוך, כאילו, יש מדרש נהדר בתחילת הדוד רבי נתן, שבעצם חווה, לפי המדרש, יש קצת החלפה, חווה לא מוכנה כל כך לאכול את הפירות, היא מגישה, מציעה את הפירות לאדם, אבל אחרי שאדם מתחיל לאכול, היא אומרת, הנה, אדם הוא הרבי שלי, הוא המורה שלי, הוא לימד אותי לא לאכול. עכשיו אני רואה שהוא אוכל, אז כנראה שאין כל כך בעיה, והיא גם כן אוכלת. ואז יש פה אמירה חינוכית מאוד חשובה, שאנחנו מחנכים יותר בחיים שלנו, התנהגות שלנו, צורת חיים שלנו, הרבה יותר מהלשון, מהשיעורים, מהניהולים, מההנחיות, ובמיוחד בזירה המשפחתית, שהילדים באמת באמת מסתכלים על כל תמועה וכל מה שההורים עושים, והנה ההורים מדברים עץ וחיים וואי, והסתירה הזאת הורסת את כל המסר החינוכי. אז יש פה אמירה של אדם שבאמת רוצה להוכיח, לעזור, להדריך, שהוא קודם כל יחיה חיים מאוזנים, שקולים, בריאים, תורניים, אחר כך יתחיל לדבר עם אחרים איך לחיות. יש לדעתי כוונה שנייה בדרשה הזאת של ביחרבו, והכוונה הזאת לדעתי מבוססת על מדרש יפה בבראשית. אוקיי? מדרש בבראשית, בפרשת חיי שרה, פרשת חיי שרה מתארת את היחסים בין אברהם אבינו לאליעזר העבד של אברהם. יחסים מאוד אמינים, הוא מאוד אמין, הוא מאוד מסור, הוא מאוד תלוי באברהם. כל דבר שאברהם אומר לו, הוא מציית, הוא שומר, מקיים, אפילו שהוא מגיע למקום רחוק, וזאת הסיבה שהפרשה כל כך ארוכה, כי התורה מתארת כל תנועה וכל צעד וכל החלטה, פעמיים. גם כשזה קורה, גם כשאליעזר משחזר את הדברים ולמד אותנו, עד כמה הוא יהיה עבד אברהם אבינו. אז המדרש מביא פסוק בישעיה. מי בוכם יראה השם? שומע בכל עבדו. מי בוכם יראה השם? שומע בכל עבדו. אז לפי הגישה הראשונה במדרש, הפסוק הזה מתאר את אברהם הרגע. פרשת חיי שרה, מי האדון? אברהם, מי העבד? אליעזר. אז הנפש רוצה באמת לאזן את הכוחות. מי באמת העבד? אברהם. מי באמת אדון הקדוש ברוך הוא? למרות שבפרשת חיי שרה, אברהם הוא אדון, הוא באמת העבד הקדוש ברוך הוא אדון. אז מי בכם יראה השם שמי בכל עבדו, שאברהם הוא העבד הקדוש ברוך הוא. ודבר אחר, מי בכם יראה השם? זה אליעזר. שומע בכל עבדו אברהם שהיה עבד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הסיבה שהעבד אליעזר מקבל מרות אברהם, בגלל שאברהם הוא גם עבד. אברהם הוא עבד, זאת אומרת, ברוך הוא, אני מוכן לקבל. תמיד קשה לקבל סמכות של הזולה. מה הוא יודע? למה הוא מטיל עליי כל מיני פקידות, סמכויות? ברגע שאומרים שהאדם הזה שמטיל עליי את הסמכות, שהוא בעל מרות, הוא בעצמו נכנע למשהו אחר. הוא לא מטיל את הסמכות סתם כי בא לו, כי זה לנצל אותי, הוא רוצה להחמיר אותי. הוא באמת עצמו מכיר, הוא באמת עצמו מקבל סמכות של משהו אחר שמישהו. אז אני יותר מוכן לקבל, כן? אין לי בעיה לקבל את הסמכות של הפכנסים, כי אני רואה את לו גבל השם. אז הוא לא אדם שמסתובב, אוהב את הסמכות, ואוהב את המרות, ואוהב את הכוח. הבעיה מתחילה כשאתה חושב שאדם באמת הוא כוחני ומנצל ופולש, והוא רק רוצה להטיל עליך כי הוא רוצה לשגע אותך. זה לא מה שאני אקבל את הסמכות עליו. ברגע שאתה מבין שאדם הזה, לא אכפת להיות סמכותי, לא אכפת לו להטיל מרות ופקודות. הוא באמת עושה עבודה של מישהו, הוא גם נכנע, הוא קורא לך, הוא גם נכנע, הוא סתם מעביר את אותה קנייה ואת אותה סמכות שהוא קיבל אליך, אז הרבה יותר קל לקבל סמכות עליו. אז זה מה שנאמר כאן ברבי חלבו, לא רק שאתה חש וירא שמיים את המוסריות ואז תקבל ממנו את ההנחיה, אלא גם שאתה חש את היראת שמיים שהוא נכנע, שהוא... זה הדבר הכי חשוב, כשאתה נמצא בעמדת כוח, אתה אבא, אתה נמצא בעמדת כוח, אתה בעצם מתן הנחיות, מתן נקודות, מנהל את המשפחה, אתה רב, אז יש לך סמכות, יש לך כוח מוסרי, כמה שאפשר, להוריד את הטון ולהפוך את עצמך מיותר סמכותי לפחות סמכותי, לא לטשטש את המסר, אלא לטשטש את התדמית הזאת של בעל סמכות, אדם גבוה ש... לשבור קצת את ההיררכיה הכל כך כבדה שמתישה את האנשים, שדורסת, אני גם יראה שם, אני גם עובד את השם, אני גם רץ לתורה, אני גם רץ לתפילה, אני גם יראה שם. כאילו, להפוך את עצמך לסמל, לתדמית של יראי שמיים, אני חושב שהדבר הכי חשוב שקיבלתי עליו בחיי המשפחה שלי, זה כל הזמן להגיד לילדים, I'm sorry, אני מתנצל. אם לא רואים את האבא מתנצל, לא יודעים איך מה זה להתנצל. כי מכבדים אותך כאבא, ואם רואים אותך מתנצל על כל דברים קטנים, אז יודעים שזה לא רע להתנצל, אין בעיה, זה לא אבין את זה, אני מבין את זה, זאת אומרת, אתה נכן כבוד, אתה לא עומד שם על ההר ומצפה שכולם מכבדו אותך, ואם תהיית, כאילו, להתחמק מהטעות שלך, ואתה לא חייב להגיד, רק אתה חייב לגעות לשולחן, רק אתה חייב לנצל, כי אני יושב בכיסא רם בניסן, כבר מכבדים אותי. קצת לרכך את הטונים, קצת להיות משותף ומקומן, וזה בעצם המגמה שלנו בישיבה, כשהרם פה לא יושבים ככה במקומות, בהרבה מקומות, במיוחד בחוץ לארץ, אתה נכנס לישיבה, איפה הרם יושבים, שורה ראשונה, ראשית, כאילו בחזית של בית המדרש, שיש שורה, והיו עיניך ראות את מריך, כל התלמידים מסתכלים. זה נשמע לכם קצת מצחיק, כן, אבל יש שם את הישיבות בורות, אז לישיבות, מה זה רב? אתה יושב בשביל, ואני מסתובב בחוץ לארץ, ואני מבקר כל מיני מקומות מוסדים ותיכונים וכולי, אני חייב לשבת בשביל הסך, כי אני רב אורח, ואסור לי לשבת עם המון העם, וכאילו מרוצתים לי ככה, וסלמים לי תלות, אז עוצרים אותי לשבת בין השורות וכל התלמידים, אני צריך לשבת שם בשקט, בחוץ הלבנה, בעליבה שלי, כמו כל הרמים, אני מבין את זה, כי ככל שאתה מכבד את הרב, אתה גם מכבד את הקדוש ברוך הוא. אבל בואו יש לנו מנסים קצת להוריד את התאומים, להוריד את הסמכות, לא רק להיות צנוע, אלא גם, אבל שאנחנו גם עובדים את השם, אנחנו גם רוצים סמכות, אנחנו גם מקבלים מלכות שמיים זה מזה, אז יותר קל מזה, זה מזה, ולא אדם שמקבל מהמקור היחיד הבלעדי שהוא הרב, שמשדר לך את הסמכות האבסולוטית. אז יש פה ברבי חלבו, הדבר מעניין, שסוף דבר הכל נשמע, מה מבטיח לך שהמסר שלך יישמע ויקלט, זה שאתה נתפס, כמובן, לא רואים מהצגה, ולא ביום, אבל שאתה באמת נתפס כאדם שמעניין אותה להיות לא מורה, אלא עבר השם, אתה עבר השם, אז אני גם רוצה להיות עבר השם כמוך, אז זה יראת שמיים שלי חבר מרגיש. בוא נסיים עם איזו אמירה גם כן, פסיכולוגית מעניינת, גושני, מאוד מאוד יסודי לגוש. יש פה קטע לדעת זין על תפילת הקדוש ברוך הוא, קטע מפורסם שהקדוש ברוך הוא מתפלל, תפילת השם, אני אסיים בקצרה, מה זה תפילת השם? אז אמר רבי זוטרא בר טוביה, אמר רב, שורה חמישית, דעת זין, הקדוש ברוך הוא מתפלל כל יום, יהי רצון מלפני, שיקבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מידותיי, ואתנהג עם בניי במידת רחמים, ואכנס להם לפני משורת הדין. הקדוש ברוך הוא מתפלל לעצמו, כמובן קשה לנו להבין מה זה הקדוש ברוך הוא מתפלל לעצמו, אבל התוכן של התפילה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מתפלל, הוא מחפש את הכוח, את הגבורה, כביכול, להטיל רחמנות ורחמים על מידת כעס ורוגז. והרבה ראשונים, ביוקים ומידות, כשאומרים השם, השם, קל, מה הכוונה קל? הרי קל, זו מילה מאוד מאוד מטרידה, מאוד בעיותית, כי קל בדרך כלל זה אלוקים, כי אלוקים זה מידת הדין ומידת הגבורה. אז למה אני מכניס אלוקים בתוך יוקים ומידות? יש הרבה תשובות בדבר, אבל הרבה אנשים, אבן עזרא ורמדון טוענים, שמידת קל ביוקים ומידות, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיהיה לו את הגבורה, את הכוח, את האומץ, את הכוח להטיל רחמים לכבוש את הכעס. דווקא יש הפניה לגמרא הזאת. בברכות שאנחנו מתפעלים בקדוש ברוך הוא, תמצא את הכוח לכבוש כעסך ולהטיל רחמים על הכעס. זה גמרא על תפילת השם. אבל יש פה בגמרא באמצע משהו שהרבה אנשים עוברים עליו, זו גמרא מאוד מאוד מעניינת, אני רוצה שכולם תקשיבו. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, זה שורה 15-20 אחרי שהשורה בתרחבות, אחרי נקודתיים, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מכמה מלכיות, שנאמר ורדפת נהבר, ואמרה אלחב ישוב אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. מה זה מרדות אחת? זה מה שמסביר. לשון רידוי והכנעה, שאדם שם על ליבו מאליו. הרבה יותר טוב מכל השיעורים שאדם שומע, וכל ההדרכה, וכל האיומים, וכל המלכיות, וכל האנשים, וכל האכיפה. מה יותר חשוב אם אדם מגיע אליו בעצמו? נקודה אחת, צד אחד שאדם לוקח מעצמו. כלומר צד אחד, על צד של כניעה ושל בידוי שהוא מרגיש קצת, חסר לי, אני חייב לתקן, אני חייב לשפר, אני חייב לעשות משהו. ברגע שיש פה תחושה אמיתית, ואדם מגיע אל התחושה הזאת, אל ההכרה הזאת מעצמו, הרבה 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 יותר מצליח מכל מה שאדם שומע ומקבל מאחרים. אם זה באמת מופנם, ואדם יודע ומכיר ואומר לעצמו, אני מכיר שיש לי בעיה, אני מכיר שחסר לי משהו, אני מכיר שאני לא מצליח, אני מכיר שאיבדתי שני סתרים, לא הגעתי לסדר, לא הגעתי ללימוד, ביטלתי זמן, פישלתי, נכשלתי. זה שאדם עושה את זה בעצמו, הרבה הרבה יותר חשוב מכמה מלכיות. והוא מצטט את הפסוק, שהפסוק מאוד בעיותי. יחיל, איפה הפסוק הזה? כן, כתוב, ורדפה, כן, איפה כתוב, ורדפה מהווה, ואמרה, אלך וישוב אל אישי הראשון. זה פסוק בהושע, מסופר שם על אישה שבאמת זינתה. היא רודפת אחרי המאהבים, ובאיזשהו שלב היא מכירה שלא שווה לה, והיא חוזרת מעצמה, הלכה ויחזור לבעלי הראשון. אז הבעיותיות בגישה הזאת, שלפעמים יש בגידות, ויש מעילות, ויש עבירות, ויש נטישות, ויש סתירות, כן? מסופר שהמאישה באמת רודפת אחרי המאהבים, ויש לה את המרווח, את היכולת, כי אנחנו לא אוכבים, אנחנו לא מועים, אנחנו נותנים לה לעשות בעצמה, והיא נכשלה, והיא מתפתה, כן? היא הולכת אחרי הפיתוי, אז היא כן הולכת, אבל התמונה האחרונה שווה, כי בסופו של דבר, היא יודעת, היא מבינה מעצמה, שזה שקויה, והיא חוזרת לבעלה הראשון. אז יש בעיותיות בגישה הזאת, יש הרבה יותר ביטחון, הרבה פחות סיכונים, אם אתה מעסיק חינוך פרונטלי. אני אומר לך, אוריאל, מה לעשות? ואתה שומע אליי ואתה נכנע למה ש... כלומר, לא לי אישי, אלא למסר שלי, לתרבות, למערכת הזאת, לקודם, לנורמות. בוא נגיד, גישה חרדית. אלו הם החוקים, אלו הם הנורמות, אתה נכנע, או שאתה בפנים, או שאתה בחוץ. זה מאוד בטוח. מצד שני, אין אנשים את היכולת להפוך את זה לאישי, זאת אומרת, אתה משהו מיוחד לאישי, את המיומנות המיוחדת, את המשאבים המיוחדים. אז יש פה, קוראים לזה באנגלית, החינוך של empowerment, זאת אומרת, אתה מעביר את הכוח, את הסמכות, את היכולת לזולת. יש את החינוך של submission, שאתה מטיל על הזולת את הכניעה, ויש את החינוך של empowerment, שאתה מעביר לו את הזכות בחירה. אם אדם באמת בוחר טוב, אז הרבה הרבה יותר פוטנציאל. אבל הסיכונים הם דברים שאדם לא יבחר. ואפילו אנשים שיבחרו, יבחרו מאוחר מדי, כן? מסופר בו בהושע על אישה שככה מבקרת אצל כל מיני מאהבים, אבל מגיעה חזרה לבעלה בזמן, בזמן הנכון. אבל יש כל מיני אנשים שהולכים את הבחירה הזאת לעשות מה שרוצים. ובריש לקיש, בריש לקיש מוסיף. דבר שנשמע לנו אותו דבר, אבל הפסוק שלו קצת שונה. כפי שאמרתי לכם לפני שבוע, מאוד חשוב לבדוק את הדרשות, את הלשון של הדרשה, וגם את הפסוק. כי לפי הפשטות רבי יש לקיש אינו מוסיף רבי יוחנן, אבל סתכל בפסוק. רבי יוחנן, הרי יש לקיש אומר, יותר מ-100 מלכיות. ביוחנן סיפר לנו שמרדות אחת פנימית אישית יותר טובה מכמה מלכיות, יש לקיש אומר, יותר מ-100 מלכיות. מאה לא כך משנה, מאה כמה. אבל פסוק שלו שונה, כי הוא מביא פסוק במשלי. מה הפסוק במשלי י' ז'? תחת גערה במבין, יותר טוב גערה במי שמבין, מהכל כסיל מאה, מזה שאתה מכה, מניש את הכסיל מאה פעמים. אז הפסוק של ריש לקיש הוא פחות פואטי, כי הפסוק של רבי יוחנן הוא סיפור של אישה, מאהבים, חוזרת, כאן יש אמירה קצרה, של שלמה המלך במשלי, תחת גערה במבין, יותר טוב לגעור במבין, מלקות אותו, מלקות מהקוק סילניה. אז יותר טוב האופציה ראשונה מאופציה השנייה. זה שתקל את הסילניה פעמים, לא יעזור לך. זה שתגער במבין, בלי לקות אותו, זה עוזר יותר טוב אם המבין באמת מבין, מתבונן, מכניס ומפנים. מה שיש רגיש מוסיף, אוקיי, זה חשוב. אוקיי, זה חשוב לי וחשוב לכם. זה עמדת ביניים. יש לי עמדה קיצונית שאתה מכה, מעניש, לא היית בסדר, אוקיי, אני עונש מלכות, כן? יודעים למה אומרים ברור החום יחפר אבון דולי השפט בתהילים פרק ההלכת לפני תפילת ערבית, מי שיודע? או מכניסים סתם פסוק מתהילה.
זה סתם פסוק,
כן?
מה? זה סתם פסוק.
כן, לא נומנים אותם. למה הפסוק הזה?
כי
כשמתקבר
זה קצת
חזרה מתשובה לפני התפילה. נכון, אבל אלו הפסוקים שאמרו בשעת מכות. מספר את האמרה במכות, כשחלקו את האנשים בגמרא, כשנגעו מלכות, החזן, בית הדין, אמר את הפסוקים האלו ורחו. הפסוקים האלו יחיל עם פסוקי תשובה שאמרו בשעת מלכות ורחו יחפר ולא ישחית. בקהילות, עד לפני 250 שנה, 150 שנה, בכל קהילה יהודית, מה קרה בין מנחה למערב? היום בין מנחה למערב, היהודים יוצאים מבית הכנסת ומדברים מהרחוב ככה שמתפללים תפילת ערבית. מה עשו באירופה? באירופה אחרי תפילת מנחה נתנו מלכות. כמובן היה וולונטרי. אבל מי שבאמת חש, הוא עשה חטא, הזמינו אותו לקבל מכות, אז אני לא יודע אם מכות היו כל כך אכזריות ואולי סמליות, אבל הסבא שלי סיפר לי שהוא קיבל מכות. אף אחד לא מטיל עליו מכות, אבל הוא רצה לחפר על החטא. אז בין מנחה למערב היה מנהג בעם ישראל במשך כל הדורות על מכות הטקסיות הסמליות האלו, אז בשעת מכות אומרים ורחו מכפר עוון ולא ישחית. וזאת הסיבה שבמוצאי שבת לא אומרים ורחו מכפר עוון, כי למר, בשבת לא חילקו מלכות, לא חילקו את המלכות הסמליות, אז בליל שבת לא אומרים. אז יש את הקיצונים, את הקוטב האחד של מלכות, זה שאתה מכה, זה שאתה מעניש, לא הגעת לסדר כפי שדיברנו, אתה לא תוכל לעבור חצוריים. זה קוטב אחד, גישה אחת קוטבית. יש את הגישה הקוטבית האחרת, שכל אחד עושה איזו ראייה פנימית, אישית, אינדיבידואלית, אדם בוחר לעצמו, הלוואי שהוא יגיע להחלטה הנכונה. ויש לקיש לספר לנו על איזה עמדת ביניים, שאתה גורר, אני לא מניש, תחת גערה במבין, שאתה מספר לאנשים שזה לא נכון, עשית משהו שגוי, הוא לא טוב, טעית, כישלון. ולפעמים זה לא מספיק מובן, לפעמים בישיבה, יש איזו תחושה ויש איזו תרבות שאנחנו באמת רוצים שתבינו בעצמכם, אומרים לא כל אחד לוקח את הבחירה מה שרוצה, לא. יש איזשהו מצב, כי הרי אס-אמסית, שאתה רגיל שלך לאס-אמס, איפה היית, כן? זה לא טוב, טעית, נכשלת, לא הגעת לסדר, זה לא טוב, צריך לתקן, אתה יכול לדעת. קודם כל, שמעניין אותנו, אנחנו לא סתם מסתובבים פה קרמים, ומי שמגיע כן טוב, מי שלא מגיע גם טוב, יש לנו ציפיות מאיתכם, יש לנו ציפיות מעצמנו. קודם כל, לא חווינו לחס לדעות, זה שהרם לא עוקב, לא עוקף, לא מעניש ולא צורק, שלא אכפת לו, שבסדר. הוא לומד, הוא אינו לומד, אבל הוא אכפת לו, הוא עושה את העבודה שלו, כמו פרופסור באוניברסיטה, נותן לי את ההרצאה, מי שמגיע, מגיע, מי שלא מגיע, לא, אני כואב לי כשאנשים לא מגיעים, כואב לי שהם לא מגיעים לי, זה לא אכפת לי שאתם לומדים, אכפת לי שאתם מתמסים עבודת השם, מתמסו את זאת משמעת, נכון. זה כואב לי, זה שתדע שכואב לי. ודבר שני, שתדע שעשית משהו לא נכון. לא טוב, טעות גדולה. אני לא אהפוך את זה למשהו ילדותי, אני לא אזרוק אותך מהישיבה הזה שנדרת יום אחד, אני לא אשים אותך בזיקים, זה לא כיתה ב', כיתה ג'. אבל יש פה עמדת ביניים שריש לקיש מעמיד פה. יש את העמדה הקיצונית של מרדות פנימית שאדם נכנע מעצמו. הלוואי. ויש את הקוטב האחר של אתה מניש אותו על כל נקודה שהוא עושה. אין פה אנשה באישה, אתם לא מנישים. אבל יש מצב ביניים שאתה גוער, שאתה בצורה מנומסת, בצורה שמפגינה התעניינות ורצינות ואכפתיות, אבל אתה גוער. זה מה שיש לו כשתורים. תחת גערה במבין, יותר טוב לגעור ולצפות ולקוות שהמבין יפנים ויקבל החלטות נכונות, מהקוקסיון 100. אז יש פה מחלוקת בין רבי יוחנן ובין ריש לקיש, שלא בדיוק מחלוקת. אין מחלוקת פה, השאלה מאיפה, מאיזה פסוק לקחת. אין מפסוק בהושעיה שמספר לנו על אותה אישה שמסתובבת ובסופו של דבר חוזרת לבעלה הראשון. ריש לקיש מביא את הפסוק ממשלי, שמדבר על גערה כבחירה מועדפת על פני הכאה והנשלה. אז דיברנו היום על שלושה דברים. נקודה ראשונה, השכר, השכר של הלימוד הציבורי, השכר של הירח הקל, השכר של התורה של דלתן. נקודה שנייה, על יראת שמיים והקשר בין יראת שמיים, ואדם שמצליח להעביר מסרים אמיתיים, חיוביים, שאנשים מקבלים. סוף דבר הכל נשמע. והנקודה השלישית זה הדיון של ריש לקיש ויוחנן, על העדיפות שאדם יגיע אל כל מיני הישגים בעצמו, אבל עם הדרכה ועם הנחיה ועם אכפתיות ועם לפעמים גרה, שהיא גרה. זה מכאן, זה בעצם שם.